תפילין וענבים וכו'. אז עכשיו נזכרנו מילה מרגלית. עוד ביתר הפרשה אנחנו לא נמצא את המילה מרגלית, אבל ספר דברים שמשה רבנו מספר בנאום הגדול של משה רבנו, אז הוא מתאר שם באמת את נושא השליחים שהוא שלח לטור את הארץ, ושם הוא כן מכנה אותם מרגלים. מכל מקום בפרשה לא נזכר השורש הזה, ולכן ולכן באמת כשמסתכלים פנימה אל תוך הדברים, וכבר דיברנו על זה שמהפרשה אנחנו צריכים להוציא הוראה לחיים, התורה לשון הוראה, והזכרתי אני חושב בשבוע שעבר, אני אזכיר את זה עוד פעם, את הזוהר. הזוהר אומר זה בכמה פרשיות, אבל פרשת בעלותך הזוהר חוזר על זה כמה פעמים, זוהר הקדוש, כמה פעמים שאוי לו לאדם שקורא בה את פשט הפסוקים, רואה את הפשט. זוהר אומר בחלק הראשון, מי שרואה בזה, מי שקורא פשט בסיפור, אז פשט זה אותיות טיפש, ככה הוא כותב. ובפרשת בעלותך הוא אומר שמי שרואה בזה סיפורים באלמה טיפח נפשו. זאת אומרת, מה זה סיפור באלמה? סיפור באלמה זה רובד אחד של ההבנה, זה סתם סיפור ילדים, אגדות עם, פולקלור, כן? סיפור באלמה זה גם יכול להיות שזה לא רק זה פולקלור עממי, אפשר ללמוד מזה נניח תיאורים היסטוריים, זה עדיין סיפור באלמה. מה שהזוהר הקדוש מתכוון שצריך ללמוד בפרשה זה הוראות לחיים. הפרשה חייבת להיות אקטואלית לחיים שלנו, חייבת. צריך לראות מה לומדים גם מפרשה כמו פרשת המרגלים לחיים שלנו, אם כי ברור שאם מסתכלים על זה בעיניים של היסטוריון, או בעיניים אפילו של בן עם מסוים שרוצה לדעת מה עשו אבות אבותיו, ברור שזה היה אירוע לכאורה יחידני. פעם אחת הוא היה בהיסטוריה, שלחו מרגלים, פעמיים יהושע גם שלח איזה צוות כזה, אבל מה ששייך לעניין שלי היום, אני פה כבר בארץ ישראל, איזה מרגלים יש לי לשלוח ולאן? אני כבר פה, ועדיין צריך ללמוד הוראה לחיים, צריך להבין את העניין של המרגלים. זה כלל ראשון שאנחנו מזכירים כל שיעור, שצריך לפקוח את העיניים היטב כדי למצוא את ההוראה בפרשה לחיים שלנו, והיא אקטואלית וכל אחד ימצא בה את ההוראה שלו. לכל אחד יש הוראה מוכמנת, וכל פעם שקוראים את הפרשה היא משתנה, היא משתנה, רק צריך למצוא אותה. הכלל השני שתומך את הכלל הראשון בהבנה של הדברים זה שהמוח שלנו גורם למה שקרוי בספרים הקדושים החלקה. הוא מחליק, הוא קורא את הפסוק, הוא רואה, המוח, העיניים רואות את אותן נקודות שהן טעונות עיון חוזר ומדוקדק, אבל הוא מדלג על זה, הוא מדלג, זה מסתדר בהיגיון, זה איזה רצף כזה שנראה לכאורה הגיוני, אפשר להבין את הסיפור גם ככה, אז מתקדמים הלאה. וגם יש כמובן את כל הכבוד והעיכובים מכל הטעויות שספגנו כל ימי חיינו, מגן רינה ועד כל אחד איפה שהגיע בלימוד שלו, וכל פעם מישהו אחר מצטרף לנו איזה טעות באופן והבנת הלימוד, כי לא זכינו ללמוד באמת את התורה כמו שצריך מפי מורים ראויים. אז הפרשה פותחת: וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, ישלחו כל נשיא בהם. לטמן דפליג אומרים את זה כל חז"ל, שכמובן ברור ששלח לך זה ביטוי משונה. אם הקדוש ברוך הוא מצווה את זה למשה, אז היה אמרנו שלח, שלח אנשים. מה זה שלח לך? חז"ל מתעכבים על זה, וכמובן עונים, כפי שרש"י מביא פה את המדרש רבה, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח. זאת אומרת זה לכאורה לדעתו של משה. הייתי דבר יפה בסייעתא דשמיא, כלי יקר על הפסוק הזה אומר, מה זה שלח לך אנשים? לדעתך אנשים, אומרת לי יקר. אבל אם היית שומע לי משה רבינו, היית שולח נשים, לא אנשים. נשים, למה נשים? נשים יש להם חבל. מה זה חבל? יש להם חיבה, בחייה. ומה זה הלמד? חיבה, בחייה ולשון, לשון להלל, לשון. יש להם חבל, חיבה חץ, בחייה, דמעות ולשון. הם יראו את ארץ ישראל, אז הם יראו אותה בעיניים של חובבות, בעיניים של אוהבות, בעיניים אוהבות. וכמובן בחייה, כיוון שארץ ישראל נפנית ביסורים, ואי אפשר לצאת מזה, ארץ ישראל לעולם נקנה ביסורים, זה דרך של קנייה, הקניין הכי חזק שאדם יכול לעשות, זה קניין שהוא עושה, שהוא מוסר נפש על משהו. ובדרך שבמסירות נפש זה לא, תמיד מלווה ביסור, אחרי זה לא מסירות נפש. אם זה משהו שנעשה ככה על הדרך והנאה ובשופי ובלי מאמץ מיוחד, זה לא מסירות נפש. מסירות נפש זה דווקא שזה במאמץ, דווקא שזה בכוח, דווקא שזה כרוך בלהיאבק וכל מיני מאבקים שגורמים לאדם להרגיש לא נוח. מכל מקום, שלח לך לדעתך, אומר רש"י, והרי זה תמיה. הלא הקדוש ברוך הוא לכאורה ודאי יודע מה יהיה סופם של המרגלים. אז למה בכלל? והוא לא ציווה את משה לשלוח אותם, אלא משה העלה את זה מדעתו, ככה רש"י אומר. אז למה הקדוש ברוך הוא מסכים שישלח? תגיד, אל תשלח. למה שרש"י יאמר לדעתך, שלח לך לדעתך, משה רבנו, אתה מחליט לשלוח, אני מצווה לך, אם תרצה שלח, תגיד לו, תשמע, סוף יהיה רב אמר, שמה לשלוח?
שמי היה הרעיון מלכתחילה?
לכאורה של משה רבנו, שלח לך אנשים. אני רגע רוצה ללמוד את הפרשה, אפשר ללמוד את זה מעוד מקומות, לא מדברים, אפשר ללמוד את זה גם מיהושע. אבל אני רוצה לראות איזה רגע בשבילת הדשמיה מהפרשה עצמה. ושאלה שנייה כמובן, שאלה מפורסמת, אם אני כבר שולח אנשים לרגל, אז אני שולח סיירת מטכ"ל. מה אני שולח? את הנשיאים, את הזקנים, את הישישים, את תלמידי חכמים, אלה נשיאי העדה, זה האנשים הכי מובחרים, אבל הכישורים שלהם כמרגלים, פזצת הם לא יודעים לעשות, ולזחול הם לא יודעים, בהסתברות הם לא למדו. הם נכנסים נשואי פנים עם כל אחד עם הלבוש המכובד שלו והכל, 12 איש, בוודאי מושכים תשומת לב. זה הפוך בדיוק ממה שצריך להיות. סלח לזה, בחורים צעירים, נמרצים, שיודעים להסתבות, יודעים לנוע במהירות, יודעים סדרות, יודעים לנוע במהירות, לגמוע מרחקים במהירות, לעשות ציור, לעלות, לרדת, עד סולמה של צור, לרדת, לדעת מה קורה בזמן קצר מאוד, אז זה יביא לך את המידע, מה פתאום לשלוח את השכנים? זו תמיהה גדולה מאוד. ושאלה שלישית, שאלה ראשונה אמרנו, אם זה לדעתך, אז למה הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסכים, אני יודע מה יהיה הסוף, אז תגיד, אני לא מסכים, וממילא הוא לא ישלח משה רבנו. למה לתת להם לטעות, כאילו? שאלה שנייה, אם שולחים מרגלים, למה לא ציירת מטכ"ל, שלדג, לא יודע, חבר'ה לוחמים, לא איזה פרחים, זקנים, שיהיו חוץ מכבודם, כן? ושאלה שלישית, במה היו שונים יהושע בן נון וכלב בן יפונה, שהם זכו לא ליפול בעצה הרעה של המרגלים? היו 12, שניים מתוכם ניצולים, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, וכל היתר נופלים נפילה מאוד מאוד משמעותית, שתכף בשעת הדשמיה נעמוד גם עליה. אלה שלושת השאלות, יכול להיות שיהיו תוך כדי גם עוד כל מיני שאלות שננסה לענות עליהן, אבל בעיקרו אני חושב שאם לא מבינים את זה, אי אפשר להבין את הפרשה כסיפור, כהוראה. קודם כל צריך להבין מה היה פה, כי ברור שהדברים האלה הם לא פשט הכתוב. כבר כשאנחנו מסתכלים לדוגמה על הסמיכות של הפרשיות, הפרשה הזו של המרגלים היא פותחת פרשת שלח לך, והפרשה שמסיימת את פרשת בעלותך זה הסיפור של מרים שאומרת לשון הרע לכאורה על משה רבינו. כן? עומדים שם שלושת גדולי הדור, מרים, אהרון ומשה, שלושה שהם שלושת הצלעות במשולש לשון הרע. מרים מדברת, אהרון שומע, ומשה רבינו עליו נאמר על לשון הרע. כתוב ששלושה לוקים בלשון הרע. אז למה הפרשה הזו נשמחה, ושמה זה סיפור מעניין בפני עצמו בלי נדר, בהזדמנות נדבר על על הטריו הזה, איך יכול להיות אהרון, מרים, משה רבנו עליו ושלום, איך הם נופלים בלשון הרע כזה. אבל מכל מקום, רש"י הקדוש על המילים הראשונות של הפרשה, על שלח לך אנשים, הפירוש הראשון שלו זה הוא שואל את השאלה הזו, למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? והוא עונה, לפי שלקטה לשתי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. מה היה המוסר שהם היו צריכים... זה צריך להיזהר מאוד בלשון. הלשון זה דבר חריף, דבר חמור. אתם רואים שעומדת מרים שזה ספק ספקה איזה לשון הרע היה פה. זה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אחרת לאדם היישוב, אנחנו עוברים על לשון הרע, נדבר רק על עצמי כמובן, פי 10 יותר חמור מזה כל 10 דקות. מה היא אמרה בסך הכל? דבר האישה הקושית אשר לקח, מה הוא עשה בסך הכל? קושית, יש אומרים שהיא יפה, יש אומרים שהיא באמת הייתה קושית, מה היא אמרה? מה היא אמרה? עכשיו לומדים על הכוונות שלה וכולי, אבל בדיבור עצמו מה היא אמרה? כלום, לכאורה. זה דקדוק, שחז"ל לומדים מכל תג שם, מכל אות נוספת או חסרה, איך הם לומדים מה היא באמת התכוונה לומר, אבל זה דקדוקים. כל מקום אומר רש"י שהם היו צריכים ללמוד שלוקים על עסקי דיבה ולא למדו. כמה חשובה הלשון, כמה אדם צריך להיזהר בלשונו. הוראה, קודם כל תחילת הפרשה עוסקת השבוע העניין החשוב ביותר, תמיד חשוב, אבל העניין השבוע זה קודם כל להיזהר בלשון. הלשון, להיזהר בה, בדיבור, בשיחה, בצורת הבקשה, בוודאי באופן שבו האדם אומר תודה. קודם כל, כל נושא הדיבור הופך להיות השבוע עניין מרכזי מאוד. הוראה בעבודת השם להיזהר על עסקי דיבה, להיזהר מאוד, לא לדבר על אחרים בשום פנים ואופן, בשום צורה, לא לדבר, צריך לשתוק, לא קורה כלום. בן אדם רגע מרגיש את הצורך לדבר, שתק, זה עובר, הצורך הזה עובר, זה לא צורך תמידי, זה רגע אחד של איזה ניסיון ליצור שיחה, ליצור נושא שיחה, להשתתף בשיחה, להיות אין, להיות, להראות שאני זהו, להקשיב, הנה חינמי, אותו דבר, כן? להיות חלק מהשיח הזה, השיח המקולקל הזה, זה דבר טעות. גם הדיבור הוא עניין בפרשה שהוא הוראה לנו השבוע להיזהר. קודם כל, אנחנו יודעים, פתחנו בשאלה, שבאמת יודעים שסופה של הפרשה הזו של פרשת המרגלים היה שעם ישראל נאלץ ללך במדבר 40 שנה ומתו כל הדור ההוא. סוף קשה מאוד. וגם ושאלנו בדיוק את השאלה, נכון? שאלנו אם ככה למה הקדוש ברוך הוא יסכים למשה, שלא יסכים, שיגיד לו אני לא מסכים. ובכלל אם גם אם הקדוש ברוך הוא יודע את זה, אז למה לשלוח את כל השניים עשר? שלח רק את ישוע וכלב, שאתה יודע שהם לא יפלו בעצה. כי הלא הקדוש ברוך הוא לא אמר לו כמה אנשים לשלוח, אמר לו שלח לך אנשים, לא אמר לו שלח 12 אנשים, שלח לך אנשים. גם יהושע ששלח מרגלים, שלח שניים, שני צדיקי הדור, כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שלח את השניים הללו, הם יחזרו עם תוצאות חיוביות והכל יהיה בסדר, למה לשלוח את כולם? האריז"ל מפרש ומסביר את סיפור המרגלים קצת יותר לעומקם של דברים. הוא אומר האריז"ל, שכל התיקון, כל מה שמשה רבינו רצה לשלוח את המרגלים לארץ ישראל, לתור אותה, היה בניסיון לתקן את חטא מכירת יוסף והאחים שלו, על ידי האחים שלו. חטא מכירת יוסף. יוסף, במה היה חטאו? שהיה מביא, ויבא יוסף את דיבתם, רעה אל אביהם. היה מביא את דיבת האחים שלו, רעה אל אביהם. ככה מפורש בספר בראשית, שזה היה המעשה שלו. אמנם חז"ל מסבירים בדיוק מה הוא היה אומר וכו', ואיך זה היה נראה בעיניו, וכמובן הוא ראה דברים שהם עשו בהתר, אבל הוא ראה אותם כאיסור, כי הוא לא ידע מה הם עושים. אבל בכל מקום, התורה אומרת שזה היה דיברה, אפשר להתווכח עם זה, אפשר לנסות להסביר את זה, אבל לשון הכתוב, כמו שאנחנו רואים, כמו שרבי אליעזר אומר בהדיה, לשון הכתוב, זה הביא דיבתם רעה אל אביהם. אז הוא הביא דיברה. מה הם עשו, מידה כנגד מידה, כאשר הם באים אל יעקב, האחים, אחרי שהם זרקו אותו אל הבור ומכרו אותו לישמעאלים, אז הם באים אל אביהם, מביאים את הכותונת ואומר, הקרנה, זאת מצאנו, הקרנה, הכותונת בנך היא עם לב. מה זה בלשון? מביאים דיבה. זה בדיוק הוצאת דיבה, שהם אומרים, שקרים את אבא שלהם. בלשון אחרת, שקרים את אבא שלהם, מוציאים בלשון דבר שהוא לא אמת, הקרנה. והם יודעים עלו שהכותונת היא הכותונת של יוסף, אבל הדם זה דם עזים, זה לא דם של בן אדם. מה אומרים לו? הם לא אומרים לו, זה טריקי, כן? זה כמו הדיבה של יוסף קצת. הם לא אומרים לו, תראה, זה הדם של יוסף, הנה תראה, זה הדם של יוסף. הוא אומר, הקרנה, הוא אומר, זה הכותונת של יוסף. אז מה הם אומרים לו? חיה רעה חללו. הם לא אמרו, אנחנו ראינו את יוסף נהרג, או... אלא הם נותנים לו באיזה מין תרמית מוסווית כזו, כן, להבין לבד תרוף תורף יוסף. זה הרעיון. אז זה ברור שעל דעת המקום היה שבאמת שלח לך אנשים, זה כנראה שקדוש ברוך הוא התכוון שמשה ישלח באמת את כלב בן יפונה את יהושע בן נון. אנשים, מיעוט, רבים, שניים, ולא נקב במספר. כשקדוש ברוך הוא רוצה לומר קח לך 12 אנשים, אז הוא אומר קח לך את הנשיאים, נשיאי העדה. זה ביטויים שנזכרים כמה וכמה פעמים בתורה, נשיאי העדה. פעם כשהם מקריבים קורבנות, פעם כשהם מביאים את התרומה לבית המקדש, הם מוגדרים נשיאים, ואנחנו יודעים שנשיאים, כשכתוב נשיאים מדובר ב-12 איש. פה הוא לא אמר נשיאים, אמר אנשים, מיעוט רבים, שניים. אז תשלח את כלב בן יפונה ואת יהושע בן נון, שהם בידוע שלא יפלו. אלא מה, משה רבנו שהיה צדיק הדור ורצה, הייתה לו השתוקקות לעשות את התיקון האולטימטיבי כבר, להביא את משיח בן יוסף ואת משיח בן דוד בו זמנית, הוא רצה לתקן את חטא אחרי יוסף, ולכן בחר לשלוח 12 מרגלים כדי לעשות את התיקון הזה של האחים. ההסבר הזה של הארי ז"ל הוא הסבר שכמובן בסופו של דבר צריך להבין את העומק שלו. אנחנו עוסקים, אפשר ללמוד בכל פרשה, יש הרב שיינפלד הוציא כמה ספרים, אוסרי לגפן, הסדרה שלו נקראת אוסרי לגפן, שהם עוסקים מכל פרשה ופרשה איך עולים ענייני הגאולה. מכל פרשה בתורה אפשר להוציא שכל ההתכווננות של הפרשה זה לעניינים שקשורים להבאת משיח. התורה מלמדת אותנו איך מביאים את המשיח, הכל עניינים שקשורים להבאת משיח צדקנו, לקץ כל הימים, לגאולה שלמה. אבל פה זה המהלך של הארי ז"ל, הוא מהלך לא לכל פרשה הארי ז"ל מביא את זה. פה הארי ז"ל מביא שלמעשה פגמי הדיבור של השבטים, מה שהם עשו שם בחטא מכירת יוסף, הם פגמים באמונה. הם פגמים באמונה. כשאדם מוציא דיבה ושוכח את הציווי של הקדוש ברוך הוא, את הציוויים של כמה חשוב לשמור על הלשון, כל הציוויים שקשורים ללשון הרע, רכילות, אבק לשון הרע וכו', אז הוא למעשה מעיד על פגם באמונה. מה זה פגם באמונה? אנחנו יודעים שמילה, מילה בפה, זה כמו מילה בברית המילה. המילה, הברית נקראת לפעמים בספרים פתח תון, ומילה זה מילה. ולמה זה ברית מילה, גם כשזה מילה יוצאת מן הפה? כי אנחנו מלים את המילים. מלים, חותכים, ההבל יוצא מן הריאות, עולה אל מיתרי הקול, והפה בחמש המוצאות שלו, נכון? יש חמש מוצאות לפה, יש אותות שיניות, גרוניות, חיקיות, שפתיות, כן? לשוניות, חמש מוצאות. אחה, יחק, דתלנת, זשרץ, בומף, אלה חמש מוצאות לפה. אז אנחנו מלים את המילים, הפה נסגר, נפתח, הלשון, נשתתף את הגרון, אלה, אבל בסופו של דבר איך מילה יוצאת, אף אחד לא יכול לדבר שהפה שלו כל הזמן פתוח, להוציא, לא יכול, אבל אני מוציא אוויר. למה לא יוציא מילים? כי אני לא מל אותם, אני לא חותך אותם. זאת אומרת, מילה בפה זה בדיוק כמו מילה בברית המילה. וכשאני מל מילים, מל את המילים, אני מקיים ברית. וכשאני לא מקיים את הברית, זה כשאני מוציא מילים שהם לא לרצון השם, שבמקום לחבר אותי לקדוש ברוך הוא, ברית זה חיבור, במקום לחבר אותי לקדוש ברוך הוא, הן מפרידות אותי מהקדוש ברוך הוא. זה רכילות, לשון הרע, אבק לשון הרע, המקלל, המגדף, כן, כל מה שקשור להוצאת מילים מן הפה, אני מפר את הברית. הפרת הברית זה גם באמונה, פשוטו כמשמעו, מפר את הברית. אז אדם יכול להפריט את הברית התחתונה שלו, והוא לא יקרא שומר ברית, שומר הברית. ואדם יכול להפר את הברית העליונה שלו, הברית שבפה, בג' ראשונות שבראש, בחוכמה בינה ודעת, או בכתר חוכמה בינה תלוי הסופרים, בג' ראשונות הוא מפר, כדבר שבשגרה בלי בכלל להרגיש. וגם הדיבור, ודיבור שלא כהוגן, לפעמים נקרא בספרים כמו שפירת זרע לבטלה, חוץ מגודכם. בואו לא נזכיר את המילה הזאת. כך עד כדי כך, וזה ניצוצות שמתפזרים, ולהוציא אותם אחרי זה הם מזינים קליפות. הניצוצות האלה כשמוציאים בפה בדיוק כמו ניצוצות שמתפזרים ממה שהזכרתי קודם. עד כדי כך זה קשה. לכן פגמי האמונה האלה שהיו אצל האחים הקדושים, שהם שורשים לכל הקיום של עם ישראל, כל י"ב שבטי תא, זה השורשים שלהם, חייבים לבוא לתיקון כדי שיבוא גואל. זה חייב לבוא לידי התיקון. זה שאלה גדולה. רגע, אני חושב שאתה מגיע לתיקון, כן? נתחיל להיות סקרנים, נכון.
לא, אבל הם עשו מגיבת הארץ המרגיל. זה לא היה לשון הרע נגד הארץ.
זה פגמים בלשון. למה זה משנה? קובי, למה אתה מרגיש שזה משנה? בסוף זה הוצאה של מילים לא נכונות נגד רצון השם.
א', זה גם מילים נכונות, הם ראו את מה שהם ראו.
רגע, אז נגיע לזה. אז תן לי להגיע לזה. לא ביקשו מהם אינטרפרטציה, ביקשו מהם להביא מידע. תכף נראה. לא ביקשו מהם פרשנות. לא ביקשו פרשנות, כן? אז בואו נדבר רגע אחד, אבל במהירות. ברור דבר אחד, שלא חס שלא משתמע מדבריי, שהשבטים הקדושים, שכל אחד ממלא צדיק יסוד עולם, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כן, זה כולם קדושי עליון. אז ברור שהם לא התכוונו לעשות משהו לא תקין, משהו נגד רצון השם. להם הייתה כוונה, גם כן, לנסות לשנות את העלילה. הם ידעו שהעלילה צריכה להיות ככה שעם ישראל, הם כבר הכירו את ברית בין הבתרים, לפניהם את יעקב ולפניהם את יצחק ולפניהם את אברהם. זה ברבא שלהם. אז הם הכירו את ברית בין הבתרים ואת את הנבואה שהעם ישראל ירד למצרים ועבדו 400 שנה ועינו אותם וכו', ואחרי כן יצאו בגלוי גדול, ברכוש גדול, כן? הם הכירו את הנבואה הזו, הם ידעו מה צריכה להיות העלילה. הם ניסו לשנות אותה, הם חשבו שבאופן הזה הם יעיצו את עלייתו של יהודה למלך, ידלגו על השלב שיוסף צריך למשול, משיח בן יוסף, ויקפצו לשלב של משיח בן דוד, שזה מיהודה, מיד, בדילוג.
למה?
לכן, כדי לקצר את משך הזמן, שעם ישראל לא ירד לגלות ולא יסבול. משיח, יוסף, איפה הוא היה מלך? במצרים, זה בגלות. אז קודם עם ישראל היה צריך לרדת למצרים, יוסף היה צריך לרדת למצרים, למשול במצרים, לאסוף את כל הבר, כמו שהסברנו בשיעורים קודמים, לא נכנס עכשיו, מה זה לצבור בר? מה זה בר פתאום שם? פרשת, שימו לב, בראשית שם, כל הזמן מוזכר בר ויצבור, יצבור זה גם י' צדיק בטרש, יצבור, בר ורב וכו'. ומה זה הערב רב? שאחרי כן יוצא ממצרים, כן, הרב, האותיות בטרש, זה הכל תיקונים של ניצוצות, 202 ניצוצות, ומשה מתקן עוד 86, משה עלה אל האלוהים, וביחד זה רפח ניצוצים קדושים שמתקנים. יש ממש מהלך של תיקון, מהלך. אז היום חשבו לקצר אותו. אגב, שימו לב דבר מעניין, אומר האריז"ל, במפגש של האחים עם יוסף, שהוא עכשיו, הוא משחק עם העלילה, כן, הוא יודע מי הם, הם לא יודעים מי הוא, והם הוא עכשיו עושה להם מידה כנגד מידה כל מה שהם עשו לו. זה לא המקום לפרט, אבל מה הוא אומר להם שהוא פוגש אותם פעם ראשונה? מרגלים אתם לראות את ערבת הארץ באתם. הוא נמצא שם, האחים שלו בעבר השני, והוא אומר להם מרגלים אתם. מה עושה משה רבינו? שולח את הרגלים לתקן את אותם אלה שיוסף התכוון אליהם שהוא אמר מרגלים אתם. אגב, גם הבעל מאור קלמן קלונימוס, בעל המאור ושמש, מביא את זה על הפרשה בצורה קצת יותר רכה מהאריז"ל, אפשר לקרוא את זה שם וממש ליהנות מזה, על הפרשה שלנו הוא מביא את המהלך הזה גם כן. אז הוא אומר להם מרגלים אתם. ממילא ברור שהמטרה של השליחה שלהם, לפחות לדעתו של משה, לכן זה לדעתו של משה, לא הייתה להביא מידע או לרגל, כן? גם להביא מידע, יש אופנים בהבאת מידע, יש אופן אחד בהבאת מידע, אבל נדבר על זה, אלא הייתה קודם כל, מיד נגיע לאיזה אופן יש של הבאת מידע עם מדרשו. ברור שהמטרה שלהם לא הייתה לרגל באופן הרגיל שאנחנו רגילים לדבר אליו, אלא המטרה שלהם הייתה לתקן את החטא של האחים הקדושים במכירת יוסף. ולכן, וכיוון שהחטא היה פגם הדיבור, פגם האמונה, הם היו צריכים לתקן את פגם הדיבור ואת פגם האמונה. וזה שני דברים שאנחנו תכף נראה איך הם נפלו בהם, בדיוק בשני הדברים האלה, דיבור שלא כהוגן ופגם גדול באמונה. רק לקפוץ מיד אל הפגם באמונה, מה הם אומרים שם? סוף הדיבור שלהם, סוף הדיבור שלהם, וגם ילידי הענק ראינו שם, זה סוף הדיבור. ונהי, סליחה, ככה זו, סליחה, ושם ראינו את הנפילים בני הענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגרים וכן היינו בעיניהם. גם באמונה, פשוט קודם כל גם באמונה שלהם בעצמם, ואני בעינינו כחגבים, ראו את עצמם קטנים. רבותה, אתם לא יצאתם לשם כאנשים פרטיים, אתם שליחים של משה רבינו, אתם קיבלתם את הכוח של המשלח, אתם יכולים לראות את עצמכם כחגבים? ואיפה
זה לא
מתוך ענבה פסולה? אם זו ענבה, זו ענבה פסולה. זה, עשו דעת רוב המפרשים, לא ראיתי מפרש שחושב שזה ענבה. כולם אומרים שזה פשוט נפילה באמונה. זאת אומרת, כשבן אדם לא מאמין בעצמו, הוא רואה את עצמו קטן, חלש ומסכן, ממילא ככה יראו אותו. כל מי שיסתכל עליו, הוא רואה לחיים. הוא רואה לחיים. אם אדם מגיע, הוא חושב שכולם חושבים שהוא טיפש, כולם יחשבו שהוא טיפש. ואם הוא חושב שכולם יחשבו שהוא מסכן, כולם יחשבו שהוא מסכן. אחר, נכון? ואם הוא ירגיש אבוד וחסר ישע וכל מסביבה, ככה תסתכל עליו, ככה תראו אותו. ואני בעינינו ככה גבים, אכן היינו בעיניהם, ממילא זה ככה. ברור שאם הם לא היו בעיניהם ככה גבים, אגב מלשון הכתוב ברור שהיה הפוך. זאת אומרת, אם היה כתוב ואני בעינינו כענקים, אז ממילא הסוף היה וכן היינו בעיניהם. זה הסינטקס של הפסוק הזה, זה ההיגיון שמוליך את הפסוק, ונהי בעינינו וכן היינו בעיניהם.
אבל במשט היו שם
באמת
ענקים, או שזה היה
ברידים? היו, 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 נכון, נכון.
זאת אומרת,
הייתה
להם פרשנות
על
איך
הם ראו אותם.
הם ראו ענקים.
תכף נראה, מי אמרו שם נפילים? ומי אמר את זה? ומי אמר? לא,
הם ראו ענקים.
רגע, 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 רגע. אבל זה לא היה תפקיד שלהם. בואו רגע אחד נזכר. בואו רגע נזכר למה הם יצאו. אנחנו לא שלחנו, משה רבנו לא שלח את סיירת מטכ"ל. משה רבנו שלח את זקני עם ישראל, זקני בבחינת זה קנה חוכמה, את הנשיאים, שלח לתור את הארץ. הוראה שנייה בעבודת השם בשיעור, או שלישית בשיעור הזה. לתור את הארץ זה בעיניים של תייר. לרגל זה בעיניים של מרגל. מרגל שהולך לרגל, הוא מחפש את נקודות התורפה של המקום שאותו הוא בוחן, את המקום שאליו הוא הולך לרגל. הוא מחפש איפה העם שאותו הוא בוחן, אותו מרגל חלש, איפה הוא יכול לתקוף, איפה הדברים הרעים שלהם שאפשר לקטרג עליהם. זה מרגל, הוא מחפש לראות את הדברים השליליים. תייר, תייר הולך עכשיו ונוסע לפריז פעם ראשונה, מה הוא מחפש לראות? את המקומות היפים, את הטור אייפל, את השאנזליזה, את היער בולון, לא יודע, אבל כל אחד מה שהוא אוהב, עמק הלואר, הוא רואה רק את המבנים המפוארים, את האנשים היפים, הוא מסתובב שם בסמטאות של איזה רובע אלים של צפת.
הוא
הולך ליהנות. הוא הולך לראות טוב. ומתוך כך הוא רואה טוב, זה תייר. יפה. מה נשלחו? למה הם נשלחו החבר'ה אלה?
כתוב.
לא. בובי, אתה נצמדת לכתוב. נצמדת לכתוב, תהיה עקבי. כתוב, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען.
הם היו מרגלים.
זה אתה, חלילה. לחלוטין. איפה כתוב 12 המרגלים?
לא כתוב
12
תיירים.
אבל איפה כתוב 12 המרגלים? שום מקום. 12 המרגלים בצורה הזו שלמדנו בגן רינה ואחרי זה בכיתה א' אצל המורה יעקב, לא כתוב. כתוב מרגלים, בספר דברים כתוב מרגלים, אבל לא 12 המרגלים, לא באופן הזה. אלא זה ביטוי שאנחנו שרנו. עכשיו אנחנו בפרשה, לא בספר דברים, אנחנו בפרשה שלנו, לא כתוב מרגלים, כתוב תיירים ויתורו. לכו לראות את ארץ ישראל כדי לחזור ולשבח אותה באוזני העם. עכשיו, זו שאלה גדולה, למה צריך לחזור לשבח את ארץ ישראל בעיני העם? שאלה גדולה. למה, אבל למה? יבואו, ייכנסו, יראו לבד, ועם ישראל יתרשם לבד. אלא מה? עם ישראל נמצא בסיטואציה שאף אחד לא רוצה לבוא לארץ. מה רע להם במדבר? ענני כבוד מתחתם, ענני כבוד מעליהם, ענני כבוד חופים עליהם. ענני כבוד זכות אהרון הכהן, ענני כבוד. זאת אומרת ככה, ציליה ומזגנים לאורך כל היום, מלמעלה. מתחתם עובר איזה מסוע, מכבש מסוע, והיה יעקב למישור, את כל הבורות מיישר, את כל הערים מוריד, הם הולכים על מסוע עננים, הכל בנעימות, מסביבם ענני כבוד, כתוב שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה, רגלך לא בצקה, אתם מבינים, כי זה, הם הולכים על מסוע, לא מתאמצים, אבל שמלתך לא בלתה מעליך, כל היום יש להם עננים סביבם, עושים להם ניקוי יבש על הגוף, הבגדים כל הזמן חדשים, הכל חדש. בעירה של מרים נותנת להם מים חיים. כתוב בספרים שהמים של בעירה של מרים היו מסיעים לא רק את חומרי המזון שהם אוכלים ומטמיעים אותם בגוף, אלא את העניינים הרוחניים שהם למדו ממשה רבינו, כדי שהם יכנסו פנימה ולא ישקחו לעולם. אז הבאר של מרים, המים שלה הם סוגלים לזה, כמו שאנחנו מכירים את בעירה של מרים שנמצאת בטבריה, שאריזה לימד את רב חיים ויטל שנה ושמונה חודשים לימד אותו את התורה, רב חיים ביטל לא זכר כלום, כל יום היה לומד ושוכח, לומד ושוכח, לומד ושוכח, עד שנמאס לו, אמר לאריזל, אמר רבנו, אני לא יכול, אני לומד תורה הכי יפה בעולם, הכי נכונה בעולם, כל יום, אבל כל יום אני שוכח. אמר לו אריזל, בוא, לקח אותו בסירה לטבריה מול הקבר של רבי מאיר בעל הנס בים, ראה לו מקום, ככה כתוב בכתבי אריזל, לקח אותו בים אל מקום ששם המים נעשים ככברה, ככה זה לשון הכתוב, רואים איזה מין מבועים כאלה עולים מן המים, לקח כוס של מים, אמר לו זה בעירה של, מים מבעירה של מרים, ונתן לו לשתות. ומאותו רגע כל התורה שאריזה לימד אותו נקבעה במוחו בדייקנות מופלגת, עד שאריזה אומר שאין ללמוד מאף תלמיד שלו. ויש תלמידים לא מעטים שכתבו את תורת אריזל, אבל אריזל אומר לא ללמוד מאף תלמיד שלי אלא מרב חיים ויטל, מה שהוא כתב. ועד היום, עד היום בהבדלה במוצאי שבת אנחנו נוהגים לקחת כוס מים מהברז, שאז בעירה של מרים כתוב שבצאת השבת היא עולה ומזינה את כל המים שבעולם. אז לוקחים מים מבערה של מרים, מהברז, שמים, סוף ההבדלה, בהבדלה עצמה אין מים בכלל. אפילו לא ממשגים, לא מוזגים את היין במים, שום פנים ואופן. אפילו עם הכוס, הדחנו את הכוס לפני זה, מייבשים אותה כאורגן שלא תשאר בטיפה של מים. כי המיתוק בהבדלה הוא מיתוק לא של חסד בדין. אבל לוקחים את המים האלה בסוף ההבדלה, מכוונים עליהם. לרפואת הנפש והגוף ולפתיחת הלב בחוכמה, וזה קובע את החוכמה בתוך הבן אדם. זה היה בעירה של מרים, אז מה רע להם? יש להם בעירה של מרים. כן, ענני הכבוד ואמן לחם הבירים, כל אחד טועם בו איזה טעם שהוא רוצה, הכל טוב. וסלב למי שעוד מתאווה גם עוד קצת לבשר, אז יש לו גם סלב. והכי חשוב, עומד שם משה רבינו עליו השלום ומרביץ בהם תורה, שכל התורות שאנחנו לומדים זה כעין וכאפס לעומת מה שהוא נותן להם שם. הוא נותן להם את כל מכמני התורה על כל הפרדס, שדרש, רמז וסוד, מביא להם ממטיפתות בערכי העליון, מלאכים, מה שהוא ומלאכים לא יודעים, הוא יודע, משה רבינו יודע הכל, למד 40 יום ו-40 לילה תורה מהקדוש ברוך הוא. ומה זה ללמוד מהקדוש ברוך הוא? אז הוא נותן להם את התורה הזו. במדבר לא צריכים לא לחרוש ולא לזרוע ולא לקצור ולא לטחון ולא 10 מלאכות בפת ולא לסחור. אם יש לך אוכל, שימה אתה צריך כסף? שימה, כל אחד חי את החיים שלו, יש לו מספיק אוכל, מנה קצובה כל יום, מספיק מים, מספיק בגדים, מכונית לא צריך, יש לו מסוע, נוסע על עננים, מזגנים לא צריך, יש לו את העננים, ניקוי יבש, משרתים לא צריך, הכל נקי, אין פסולת, גם לא צריך, אין פסולת, והמה נבלה באיברים, מאכל, לחם הנבלה באיברים, מאכל אבירים, נגמר, לא צריך שום דבר. בשביל מה שבאו לארץ? למה שיכנו להיכנס לארץ ישראל? אומר משה רבינו, לכו, תחזרו, תהללו, תשבחו את הפירות של ארץ ישראל, כמה היא נאה, כמה היא יפה, כמה היא טובה. לכו בעיניים של תייר, תראו את המקומות הטובים, תטורו, תטיילו, תחזרו עם רשמים איזה אקלים נוח יש בה, איך אתה יכול למצוא באקלימים שונים בטווחים קצרים. כן, אתה מתחיל בצפון, אתה אקלים קר ואפילו שלג, אתה יורד קצת יותר דרומה, אתה מגיע אל הכנרת, איזה פתאום חמימות נפלאה של בקע ושקע גדולים, כן, ים המלח. אתה עולה קצת לשפלה, יש לך מזג אוויר טרופי, אתה בערבה, יש לך מזג אוויר כזה, אתה במדבר, מזג אוויר כזה. כמה אקלימים יש בארץ הזו בתוך כברת ארץ של כלום? הייתי באיזה סיור בצפון, יצא לי לדבר על זה, נזכרתי שנסעתי פעם בארצות הברית, נסעתי שלוש שעות, לא ערים, לא גבעות, יערות משני הצדדים שלי, בלי הפסקה, שלוש שעות. בן אדם, לא משתנה אקלים, אותו דבר. נסענו באוקראינה, סופת שלגים, 700-800 קילומטר נסיעה, סופת שלגים. איפה בארץ ישראל יש את זה? אין, קר שם, חם שם, קריר פה, נעים שם, לח פה, יבש שם, וכלום, בחמש דקות נסיעה אתה משנה אקלים. לבוא אותה ותגיד את הדברים היפים, איזה מעיינות, איזה נחלים, איזה פירות, איזה יופי, איזה ארץ יפה שמסוגלת לגדל ענקים, ואיזה ארץ אפשר לגדל ענקים? כולם גדלים ננסים, הארץ הזו מסוגלת מהפירות שלה, יש כל כך הרבה כוח בהם שמגדלת ענקים. תביא איזה חיובי, בעיניים של תייר, זה כל ההבדל.
אבל למה יעדות הנפש במדבר?
זאת אומרת, ברור אבל שדעתו של משה רבנו הייתה לתיקון החטא של אחי יוסף, שראו שעשו במחירתו, כן, התחיל ממנו, ואבי יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, והמשיך אצלהם הקרנה הקוטונת בנך היא, והיה צריך לתקן את הדבר הזה. מרגלים אתם לראות את ערבת הארץ באתם, אומר יוסף לאחים שלו כשהוא פוגש אתם פעם ראשונה, מרגלים אתם, עכשיו צריך לתקן את זה. אומר משה רבינו, אני אשלח 12 שבטים לחזור לניסיון דומה לניסיון הקודם, שקשור בתיקון פגם הדיבור ופגם האמונה, והם יבואו ויהללו וישבחו ויפארו את הארץ הזו ויצרו אצל העם את הרצון לצאת מן המדבר ולבוא לארצה, לעלות ארצה. זו הייתה כוונתו. זה לדעתך. אני אומר הקדוש ברוך הוא, לזה מסכים, אבל לזה אני מסכים, לא משהו אחר. שלח תיירים, לא מרגלים, שיביאו אינפורמציה חיובית, לשון חיובית, עיניים של תייר, עיניים חיוביות. גם פעמים בחיים אנחנו סובלים מעיניים של מרגלים. עיניים של מרגל זה עיניים שגם שמתרגל, אחד שמתרגל לכל מיני דברים מקבל עיניים של מרגל, רואה רק רע. התרגלנו חס שלום למשהו טוב, התחיל טוב, היה נעים, היה נחמד, בהתחלה זה היה וואו, שום דבר לא מובן מאליו, ויופי, הקדוש ברוך הוא, איזה אישה טובה נתת לי, איזה יופי, איזה יופי. ולאט לאט עם הזמן מתרגל, מתרגל, מקבל עיניים של מרגל, התחיל לראות אופ, שיר הכלים בכיור, שם היא לא קיפלה לו את המכנסיים, אופ, שם עיניים של מרגל, תקל בעיניים של תייר. שמנקצה זה בר מינן, כן, שמנקצה, תדעי לך, את עולה עוד קילו, חלולה לקחות אותי. זה ברגל, עיניים שרואות תרע. טוב, תסתכל, תראה, הכל טוב חוץ מזה. מה אתה מדבר? שטויות, זה שטויות, זה הבל אבלים. מה אתה מדבר? הכל טוב. זה ישיר הכלים בכיור, כי כל היום תפלא בילדים, תראה, זה ילדים. השאירה ככה כי יש לך דברים אחרים, שהכל תלוי באופן שבו אנחנו מסתכלים על הדברים. בדיוק כמו בנאי בעינינו ככה גבים וכן היינו בעיניהם, גם על עצמנו אסור להסתכל בצורה שלילית. זה לא רק לפעמים על אחרים, אדם על עצמו אסור להסתכל, אסור לו להסתכל בצורה שלילית בשום פנים ואופן. הכל תלוי בזווית הראייה. גם כלפי עצמך אתה צריך להסתכל על עצמך כתייר, לא כמרגל. לא לחפש את המומים, לא לחפש את הפגמים, לא לחפש את נקודות התורפה, שזה מה שהם רגעים לחפש. איפה אני יכול לתקוף בפעם הבאה? אני אחזיק אלא עכשיו את הכלים בכיור, שזה שבפעם הבאה אם אני אשאיר את הנעליים בסלון, היא תגיד לי, אתה אשאר את הנעליים בסלון, אני אשאיר לה את הכלים בכיור. זה לחפש נקודות תורפה, למצוא את הנקודות שבהם אני יכול להחזיר מלחמה. לא רוצים מלחמה, רוצים שלום, רוצים להביא את עם ישראל אל הארץ הנכספת, אל ארץ הקודש, שעם ישראל מתאווה, נכסף, משתוקק אליה. ארץ לשם רצון, לרצון העליון. ארץ ישראל זה הרצון העליון, להביא את האדם אל שיא הרצונות שלו, מתוך השתוקקות שלו, לפתוח אותו, לפתוח לו רצון, לפתוח לו פתח. הריזל מסביר שהשבטי, שהוא ידע, משה רבנו, דעתו של משה רבנו, משה רבנו בדעת. אז בדעת, משה רבנו ידע שהמרגלים עלולים לחטוא. הוא ידע שהם עלולים לחטוא. מה עשה? נתן להם, עיבר איתם, עם כל מרגל, נשמה של אחד מהשבטים. הם היו צריכים לתקן את השבטים הקדושים, נכון? משה רבנו עשה להם עיבור נשמה. הצמיד נשמה לכל אחד מהשבטים, לכל אחד מהאנשים, הנשיים, הצמיד לו... הצמיד לו נשמה של אחד מהשבטים הקדושים. אוקיי? עיבור, עיבור זה באמת אותיות עין בית זה גימטריה חסד, וריש יו דבר שזה גימטריה גבורה. לקח כל אחד מהנשיים האלה שעלולים לחתור והצמיד לו נשמה מהנשמות של השבטים הקדושים. וזה העיבור הזה הוא מחזיק מעמד בעולם עד שאדם חוטא. אם אדם חוטא, מיד הנשמה מתעברת, מסתלקת ממנו מיד. בערב שבת, אחד מכוונות המקווה של ערב שבת זה שאדם מכוון שתתעבר בו נשמה של צדיק, וכל פעם מכוון על צדיק אחר, או אם יכול גם לאותו צדיק, לא משנה, אבל באותה שבת מתעברת בו נשמת הצדיק. עד מתי היא מחזיקה מעמד איתו? עד שהוא עובר עבירה או חוטא. המכשלה הכי גדולה זה הכעס. הוא כועס, נשמה מתעברת משתלקת מיד. אפילו אם כיוון וקיבל אותה וזכה, אין, לא מכיר כאלה שזוכים כל כך, כן, אבל זה צדיקי הדור נגיד, זוכים, אז הוא קיבל לשמיים, עברה בו, כעס או עשה איזה דבר הכי קטן של חטא או עבירה או נדנוד עבירה, הנשמה לא מחזיקה את המעמד. אבל משה רבנו עיבר לכל אחד מהם נשמה, לראובן, הנשיא שלו, הנשיא של ראובן מי היה? ראובן, שמוע בן זקור, אז הוא קיבל את הנשמה של שבט ראובן, של ראובן בן יעקב. אחרי זה שמעון, שמעון למטה שמעון, שפט בן חורי. אז הוא קיבל את הנשמה של שמעון. אחרי זה ליהודה היה כלב בן יפונה, קיבל את הנשמה של יהודה. לישחר היה יגאל בן יוסף, קיבל את הנשמה של ישחר. לאפרים היה יהושע בן נון. מה כתוב באריזל? מי הצמיד לו? איזה נשמה הצמיד לו? הצמיד לו את הנשמה של לוי בן יעקב. מי היה צאצא של לוי? משה רבנו בעצמו. לכן משה רבנו נותן את הכוח ליהושע בן נון להינצל מעצת המרגלים. משה רבנו בעצמו אומר לו, יא יושיעך מעצת מרגלים. וזה היוד הנוספת ליהושע בן נון, ויקרא שמו יהושע. נותן לו את היוד הזו, אבל מי נותן לו אותה? משה רבינו נותן לו את הכוח הזה. איך? בנשמה שהצמיד לו את לוי בן יעקב, שהוא עשה ברבא של משה רבינו. נכון? לוי יש לו צאצאים, ואמרם הוא צאצא של לוי, ואמרם זה אבא של משה רבינו עליו שלו, אז הצמיד לו אותו. וככה כל השבטים קיבלו את הנשמות של השבטים האחרים. רק אצל יהושע בן נון משה רבינו מצמיד לו את הנשמה של לוי בן יעקב כדי לתת לו מכוחו של משה. עכשיו יהושע מאיזה שבט הוא? שבט אפרים. משה רבינו על פי דעתו איך יבוא משיח צדקנו? יהיה קודם משיח בן יוסף ואחריו משיח בן דוד. אז הוא שולח את שני ניצוצות המשיחים האלה, שולח את נשיא שבט אפרים משה בן נון, קורא לו יהושע, נותן לו כוח, יהיה יהושע מעצת מרגלים, נותן לו כוח ואומר, שבט אפרים, אפרים זה הבן של יוסף, אתה תהיה בחזקת משיח בן יוסף, תחזיק מעמד, אל תיפול בעצת מרגלים, אתה מביא את משיח בן יוסף. כלב בן יפונה, לאיזה שבט הוא? יהודה. כלב בן יפונה הוא משבט יהודה. דוד המלך עליו השלום, דוד המלך עליו שלום, הוא בא משבט יהודה. יש רמזים רבים בעניין הזה של כלב, רמזים רבים. מובא בספרים קדושים שכלב, כלב עליו נאמר ככה: דע מאין באת ולאן אתה הולך. סוף של הזה זה לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון, אבל דע מאין באת ולאן אתה הולך נאמר על כלב בן יפונה. ככה זה כתוב בספרים, שזה דע מאין באת ולאן אתה הולך. מה זה דע מאין באת? דע מאין באת, דע מאיזה גלגול היית. אם אדם מתמזל מזלו והוא תלמיד של האריזל, אז האריזל ידע, התלמידים שלו ידעו מאיזה גלגול הם באו, איזה גלגול הם באו, דע מאין באת, איזה גלגול באת ולאן אתה הולך, לאיזה גלגול תלך, איזה גלגול אתה תהיה. אבל החשוב לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. אתה איך שאתה עכשיו בגלגול הנוכחי זה מה שקובע. מה דע מאין באת ולאן אתה הולך זה טוב בשביל להבין את המהלך, אבל מה אתה בסופו של דבר צריך לתת דין וחשבון על מה שאתה היום, מה אתה היום, על זה תיתן דין וחשבון. כמו שרב זושה היה אומר שבשמיים לא ישאלו אותו למה הוא לא היה משה רבנו, שאלו אותו למה לא היית זושה, למה לא היית זושה. כל אחד מאיתנו שאלו אותו לא למה לא היית אריזל, למה לא היית יהודה, למה לא היית אביגדור, למה לא היית אברהם. זה השאלה שנשאל. אז דע מאין באת ולאן אתה הולך זה יפה. אומר האריזל שכלב היה גלגול אליעזר עבד אברהם. כלב היה גלגול אליעזר עבד אברהם. ולמה הוא היה, אז המאיים בתא שלו, דם מאיים בתא, זה היה אליעזר עבד אברהם, שהתחיל בתור ארור, כי הוא היה בן של נמרוד. נמרוד נתן מתנה לאברהם את אליעזר, את הבן שלו, את אליעזר, טוב, עבד, מתנה לאברהם. אז דם מאיים, אליעזר היה בן של נמרוד. אז אליעזר היה בגדר ארור, הוא היה מזרע חם, מכנען, ארור כנען, ונעשה ברוך. מתי הוא נעשה ברוך? אנחנו מוצאים שכשהוא הגיע אליעזר בציווי של אברהם לקחת את רבקה לאישה ליצחק, אז שמה הוא, הייתה לו מחשבה, הייתה לו איזו כוונה, הייתה לו איזו מחשבה לאליעזר. אליעזר בכלל הייתה לו בת, הייתה לו בת, והוא חשב שהבת שלו ראויה ליצחק. אליעזר היה תלמיד חכם, הוא ידע מה הולך להיות הגלגול ואיך הדברים הולכים להתפתח וכו', והוא רצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק. כן? שמה? כן, לגמרי. ואנחנו יודעים ש... לא, זה טבעי. בן אדם יש לו בת והוא רואה את איזה בכיר, משהו יפה, משהו טוב, משהו, זה רוצה לבת שלו, למה לא? מה? אז הוא, כשהוא פוגש, כשהוא בא לפני אברהם, ואברהם משביע אותו, נכון? אברהם משביע אותו, זה פרשת חיי שרה. אז אברהם משביע אותו, אומר לו, שואל אותו שאלה, שהיא שאלה במקומה, לכאורה. שואל אותו אליעזר את אברהם, אומר לו, אם לא טובה, אולי לא טובה אישה ללכת אחריי. אני הולך, אתה אומר לי לאן ללכת, זה בסדר, אני בעזרת השם נמצא גם את האישה הנכונה, אבל אולי האישה הנכונה לא תרצה לבוא. לא טובה זה לשון אבית, זה לשון רצון, אולי לא תרצה. האולי שם כתוב א' ו' ל' י', אולי. אבל כאשר לבן פוגש את אליעזר, אז הוא אומר לו ככה, והוא אומר, בוא ברוך אדוני, למה תעמוד בחוץ, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. תזכרו את הפסוק הזה, תזכרו אותו כי תכף נחזור אליו. אבל אחרי כן, כשהעבד יושב ומדבר איתם עם לבן ובני ביתו, הוא אומר, ואומר אל אדוני, הוא מספר להם מה הוא דיבר עם אברהם. אז אומר להם, ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחרי. האולי פה רשום א' ל' י' בלי ו'. אומרים חז"ל, הוא לא אמר אולי, הוא אמר אליי תלך האישה. הוא אומר אליי, ואומר אל אדוני, אליי, תן לי את הבן שלך בשבילי, יש לי לבד בשבילי, לא צריך ללכת למקומות רחוקים. אמרתי לו אליי. ככה חז"ל מבינים את השיח הזה. ומכל מקום, על מה שכתוב, בוא ברוך השם, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים, אז אנוכי פיניתי את הבית, חז"ל אומרים, לבן אומר לו, אני פיניתי את הבית מעבודה זרה. באותה נקודה, על המצווה הזו שהצליח אליעזר לפנות את הבית של לבן הארמי מעבודה זרה, הוא זכה אליעזר לצאת מגדר ארור ולבוא לגדר ברוך. ולבן זכה, על מה שהוא פינה את הבית, לבוא בגלגול נבל הכרמלי, כך אומר האריזה, נבל הכרמלי, ולתקן בדמות נבל הכרמלי את הפשעים שלו. מכל מקום, ברגע שאליעזר הפך להיות ברוך השם, אז הוא קיבל, כן, זה היה מים בעצה שלו, הווה שלו בסיפור שלנו זה כלב בן יפונה, ואנוכי פיניתי את הבית, יפונה. כן? חז"ל אומרים, מה זה יפונה? פיניתי זה לשון פינוי, כן? יפונה, כלב בן יפונה. ולאן אתה הולך שלו, חז"ל אומרים שזה כלאב בן דוד. לדוד היה בן שקראו לו כלאב. למה קראו לו כלאב? שני הסברים. ההסבר הראשון, שהוא היה דומה לאבא שלו, יצא לאבא שלו, כן? כלאב, כמו האבא שלו. למה היה צריך שהקדוש ברוך הוא ייצור אותו חיצונית דומה לדוד המלך עליו השלום? כי ליצני הדור היו אומרים שהוא בנו של, הוא בנו של נבל הכרמלי. הלא נבל הכרמלי היה נשוי לאביגיל, ואביגיל, אביגיל אחרי שהיא מצילה את בית נבל מהרג, אתם מכירים את הסיפור? נחזור לו בקצרה. דוד המלך שולח שליחים לנבל הכרמלי שהיה בזמן גזע צאן, ואומר לו, תשמע, אני והצבא שלי, אני והאנשים שלי רעבים ללחם, שלח לנו לחם. דוד המלך באותו זמן הוא כבר מלך, הוא משוח, אבל שאול עדיין מלך בישראל. אז דוד הסתתר באיזה מקום, שלח שליחים, תכין לנו אוכל. נבל הכרמלי ביזה אותו מאוד ולא השכים לשלוח אוכל. אז דוד הוציא הוראה שנבל וביתו יושמדו. אביגיל שומעת את זה ויוצאת ומרצה, מביאה אוכל לדוד ולאנשיו ומרצה אותו, ולימים דוד נושא אותה לאישה, אוקיי? לאביגיל נולד בן, הבן הזה זה כלאב. מה היו ליצני הדור אומרים? הבן הזה שייך לנבל הכרמלי, כי דוד לא המתין שלושה חודשים בין הגירושים שלה מנבל לבין הנישואים שלה. אז היה חשש והיריון ניכר, הייתי שלושה חודשים, כיוון שכך היו ליצני הדור אומרים, הילד הזה זה בכלל מנבל הכרמלי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר צורתו, צורת קצר פנה בדיוק כמו של דוד המלך. כל מי שראה אותו אמר, זה כלאב, זה שייך לאב. מצאנו את זה בכמה מקומות, נכון. אז זה הסבר ראשון, וזה החיצוניות שלו, למה הוא נראה כמו דוד המלך. אבל חז"ל אומרים, למה הוא נקרא כלאב? שהיה מחלים פני רבו של אביו ומקפח אותו בהלכה. הרב של דוד המלך היה מפיבושת, היה גאון עולם, גאון עולם. תראו לכם מי יכול ללמד את דוד המלך, איזה גאון. כלאב היה מבייש אותו, מרוב שהוא ידע יותר ממנו, היה מפיבושת היה מתבייש לדבר לפניו, היה מחלים אותו. לכן נקרא כלאב, מחלים את רבו של האב. נוטריקון, זה הלאן אתה הולך של כלב בניקון. כל מקום, הרעיון של כלב, כלב בגימטריה זה אליהו, ככה זה, כלב זה 52 בגימטריה, אליהו. אם אתה מוסיף לאליהו א' זה נהיה אליהו, נכון? אליהו, שימו אחרי הוו של אליהו א' נהיה אליהו. אליהו בגימטריה זה כלאב, אוקיי? זה הגימטריה של אליהו, יש אליהו בן ברחל ויש אליהו הנביא, אז אליהו זה כלב ואליהו בן ברחל זה כלאב, שזה ההכנות לגאולה, הכנות לגאולה שלמה. אז היה צריך בכל אופן לצאת ולעשות את התיקון הזה של המרגלים. ו אצל יהושע, כמו שהזכרנו קודם, דוד עושה את התיקון, משה רבינו עושה את התיקון באופן שבו הוא נותן לו את היוד, ואצל כלב בן יפונה איך נעשה התיקון? כלב הולך אל קברי האבות בחברון. למה? אמרנו שכלב זה גלגול אליעזר, נכון? אליעזר היה עבד אברהם, אז לאן הוא הולך? לאדון שלו, לאברהם, לקבל כוח ממנו, לקבל כוח מאברהם. אליעזר, עבד אברהם, הולך לקבל כוח מאברהם. אז מה הוא מגיע לשם? איך כתוב שם? כתוב קרה, אחרי שמשה שלח אותם לטור בארץ, את הארץ, ומוסר להם את רשימת הדברים שהוא היה רוצה שהם יטורו אותם, כן, בעיני תייר. כתוב, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. ויעלו לשון רבים, ויבוא לשון יחיד. חז"ל מסבירים, ויעלו בנגב זה כל השני משר, ויבוא עד חברון זה רק אחד. מי? כלב בן יפונה. הלך לקבל, הלך להתחבר לעבודה. אומר רש"י, על פי הגמרא במסכת סוטה, כלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסק לחבריו להיות בעצתם. ולכן והוא ניצל, ואת איזה עיר הוא מקבל בספר שופטים? את חברון. ויתנו לכלב את חברון. כמה אומר הפסוק שם בשופטים? ויתנו לכלב את חברון. למה חברון? חברון זה לשום חיבור. הוא מתחבר עם הכוחות של אבות. יהושע קיבל את הכוח שלו במה שמשה הוריד לו מלמעלה למטה. הוסיף לו יוד לשם. כלב מקבל את הכוח שלו ממה שהוא עושה תנועה של מלמטה למעלה. מהקבר של אבות כלפי מעלה. מלמטה, מהאדמה. הוא צומח מהאדמה. זה בדיוק התנועה של משיח בן דוד. משיח בן יוסף זה ניסים. זה בנייה של מסגרת, אבל בנייה של מסגרת ניסית. לעניות דעתי, נניח את קום המדינה, הכל ניסים. הכל, לא, צריך עבודה, צריך עמל, צריך מסירות נפש, צריך חלוצים, צריך, בטח צריך. הכל נעשה בסופו של דבר לתקן עולם במלכות שדי על פי טבע לכאורה, אבל הכל בניסים. איך אפשר להסביר? אי אפשר להסביר את כל הניסים שנעשו לנו עד ימינו אנו, כן, שזה עדיין בניית מסגרת, עדיין בגדר המהלך של משיח בן יוסף. אבל לעתיד לבוא בסופו של דבר, העם יצמיח תנועה, העם מלמטה יצמיח תנועה כזו של תשובה, תנועה כזו של תוכן, תנועה כזו יהודית, תנועה כזו אמיתית, שתמלא את המסגרת הזו בתוכן חדש. זה משיח בן דוד. משיח בן דוד זה הזמן שבו המעיינות יופצו, הזמן שבו עם ישראל יתאחד סביב התורה הקדושה וסביב ההוראות שלה, באופן שזה יבוא לכל אחד במתיקות, לא באונס ולא בכפייה ולא בכוח ולא, אלא הכל במתיקות. וזה המהלך שאנחנו כבר מתחילים להרגיש אותו. זה לכאורה נראה הפוך, אבל באמת אם אדם מסתכל בעיניים פקוחות על מה שאנחנו רואים היום, לא היה דבר כזה בעם ישראל. אני אומר לכם, לא היה דבר כזה אף פעם. פעם הייתי אומר בזמן חזקיה המלך, היום אני אומר לכם, אף פעם לא היה דבר כזה, אף פעם בשנות ההיסטוריה של עם ישראל, אולי בדור המדבר, שכל כך הרבה אנשים ישבו ולמדו תורה באופנים שונים, במסגרות שונות, בצורה קבועה, בצורה מסודרת. רק תראו את המפעלים של הדף היומי, תסתכלו על מפעלים, על הישיבות, תסתכלו על מספר הכוללים לאברכים, לאנשים נשואים, זהו כוללים של בעלי בתים, שיעורים בכל מקום, בכל אתר. האינטרנט מפוצץ בכל שיעור שתעלו בדעתכם, באיזה נושא שלא תעלו בדעתכם במקצועות התורה, מפשט ועד סוד, הכל יש. לא היה דבר כזה. זה ודאי שממש מתקיים לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. מתקיים תורת החסידות, זה אין היום. הליטבקים הם הופכים להיות מוצר ארכיוני. אין היום רב שמחבט את עצמו שלא בקי בחסידות. אין דבר כזה. יש מיעוט שבמיעוט. איך אפשר בלי חסידות? אין לך לוחית של חיות. איך אפשר בלי חסידות? איך אפשר להבין בכלל בלי חסידות? חייבים חסידות. אז בוודאי שהתנועה הזו שאנחנו חשים ומרגישים הייתה גם תנועה שליוותה בשעתו במדבר. אני רואה שהזמן קצר ואני לא מספיק להגיע, ממש לא מספיק, אלא הפואנטה. אז רק שאני אנסה בקצרה לענות, להיזכר בשאלות הראשונות ולראות שענינו עליהן, וסייעתא דשמיא, אני אסיים בזה. בהזדמנות אחרת, אולי בשבת, נרחיב בדברים האחרים. אז אמרנו שקודם כל צריך לתקן את הדיבור. זה שבוע של תיקון הדיבור. לא דיבור בכעס, ולא דיבור בכוח, ולא דיבור חס ושלום מקולקל, לא דיבור לא אמיתי, לא דיבור חס ושלום שקרים, כן? לא מעלה בדעתי אפילו, כן? לא דיבור שהוא חילות, לא לשון הרע, לא אבק לשון הרע, לא כללות, לא גידופים, רק דברים חיוביים. בצד החיובי להדגיש, כן להלל, כן לשבח, כן להודות, כן לפרגן, כן לדבר בצורה חיובית, כן להתפלל הרבה, כן לומר הרבה תהילים, כן להשתמש בפה, לשמור את הברית, לחזק את האמונה, וכל מה שקשור לדיבור מתוקן. למה משה רבנו שלח את המרגלים? למה הם שלח אנשים שהם נשיא העדה בדווקא 12? לא כדי לרגל, ולכן הם לא צריכים להיות סיירת מטכ"ל, אלא כדי לתור הוא רצה עיניים טובות. עיניים טובות יש דווקא לאנשים בוגרים שכבר ראו הכל. יש להם עיניים טובות. עיניים שראו הכל, שיודעים לזהות, שיודעים לקחת בפרופורציה לכאורה, כן? וזה מה שהוא בנה עליהם. למה דווקא אותם? לתקן את החטא של מכירת יוסף, כדי להצליח לשנות את העלילה באופן כזה שכבר יבוא משיח בן יוסף, ומיד אחריו משיח בן דוד. משיח בן יוסף יהושע בן נון, משיח בן דוד כלב בן יפונה. ההוראה בלינן התיירים זה עיניים טובות. עיניים טובות. השבוע צריך לראות כל דבר בעין טובה. עין טובה. אפשר לראות אותו דבר, אחד יראה בזה ככה ושני יראה בזה ככה. כן? שמעתי כבר שזה בדיחה כזו. יש איזו בדיחה שזה האפיפיור מגיע לכותל. אז שני חרדים מסתכלים עליו, רואים אותו, כן? רואים איזה אחד כיפה גדולה לבנה עם סוג של זלביה כזו, וזה ככה שרשר גדול כזה, וסנדלים. רואים, תראו את המזרוכני כזה, כן? הם לא רואים בו אפילו, רואים בו מזרוכני, כל שאלה של ראייה. אחד יכול להסתכל על מבנה בית כנסת ולהגיד, תראה איזה סתם בית יפה, והשני יכול לראות, תראה איזה בית כנסת יפה, והשלישי בכלל ייפול על פניו ויגיד, ואיזה יראת אלוקים יש במקום הזה. כל אחד יכול לראות את זה בצורה שונה. זה הכל עניין של איך אנחנו רואים. זה בא באימון. זה לא נולדים עם זה, זה אימון. אדם צריך לאמן את עצמו לזה. זה עבודה, זה באמת עבודה לא קלה. אני מודה, זה עבודה קשה מאוד. כי אימון כמו אימון, כל מי שעושה ספורט יודע שהאימון עצמו הוא תמיד קשה. אם הוא לא קשה, קובי, אפשר לפתח שריר? אין דבר כזה. שריר מתפתח רק אחרי שיש קשל כזה, שאתה כבר לא יכול יותר. אתה אומר, בשביל מה אני צריך את זה? הפעם הזו עושה את הכוח. הפעם הזו. אין את הפעם הזו, זה סתם. אז אותו דבר זה בעבודה רוחנית. כשאנחנו עושים אימון, עכשיו מתאמנים על פרגון, אז לעולם לא ייתנו לנו ניסיונות קלים. לא ייתנו לך עכשיו את המצב שבו אתה... כן, הכל טוב לך, ובאמת עושים לך רק את הכי טוב והכי טוב, ואתה מרגיש שזה הכי טוב והכי טוב, ותגידו לך טוב, תגיד תודה. זה ברור, זה טריוויאלי. זה לא אימון. זה לעשות עם משקולת של חצי קילו ככה. לא, נותנים לך 50 קילו, נותנים לך איזה מישהו שלא נראה לך פרצוף חמוץ, תקראו ברבי מקרן היסוד, על הפרצוף לקרדי, היה לו מפגש כזה באיזה בית קפה, ספר חבר של השפנל, ספר שהגיעו לאיזה בית קפה, לא נראה נקי מי יודע מה לא זה. הגיע אליהם איזה הבעלת הבית קפה גם כן נראתה, כן, לא דגוף ולא דמות הגוף ככה, ואיזה מישהי וזרופה כזו וככה, ומרגישו שהיא לא מפריע לה בכלל שהם באו לבית קפה שלה. ואז רב שלמה אמר, עכשיו בבקשה לקבל מאפינס. אז היא הביאה לו איזה מאפין, ושטרנל, זה שישב איתו, אמר, אני רק חיכיתי שתלך, כי אי אפשר היה להתחיל אפילו לאכול לשתוק תחת המבט שלה והעיניים הזה, ומה שנראה כמו, הוא קורא לזה קיור, ממש השתמש במילה הזאת. אומר, שלום אלה כך, ברך על המאפים, נתן ביס, ואמר, סליחה גברתי, יפה שלי, את יכולה לגשת אינה? והיא הייתה בעלי, חשבה שהוא צוחק עליה. אז היא באה, היא אומרת לו, כן, מה אתה רוצה? אמר לה, תגידי לי, את יודעת אולי מי יפה את המאפינס המדהימות האלה? הסתכלה עליו, אמר לו, כן, אני. אז הוא אומר לה, שמאפינס, שהיה שווה לנסוע את כל אמריקה בשביל להגיע למקום הזה, לאכול מאפינס כאלה. זה מאז שירד המן לעם ישראל במדבר, לא היה אוכל כזה. את יכולה אולי בבקשה ללמד אותי, מה שמה במאפינס האלה שהם כל כך חיימים? עכשיו האישה בשלב הזה כבר היה לה איזה חיוכון קטן על הפרצוף, והתחילה להבין שהוא לא צוחק עליה ולא מתכוון למה שהוא אומר. היא מתחילה להיכנס איתו בדיבור. הוא אומר, תשמעי, אבל איך המינונים הלא, אז, יכול להיות שכל אחד יודע ששמים וניל ושמים קינמון ושמים לא יודע, אבל איך את יודעת כדי ככה במינונים? זה לא פלא, זה הידיים שלך נדיים מזהב, זה הלב שלך הוא כנראה הלב הכי טוב שיש, כי את שמה את זה בנדיבות כזאת הכל. והיא כבר משל זה מחייכת כולה, היא כבר מאושרת, פורחת. והם נכנסים לשיחה, שטרנל אומר, אני יושב ככה ואני פתאום מבין שראיתי נס. הוא אומר, האישה שאני ראיתי קודם שהייתה מכוערת נעשתה יפה. כל שאלה של הסתכלות ממאפינס היא רצון שזכן לביאת משך זכנו ולבניין בית המקדש ואמרה בימינו אמן.
אמן.